שלום לכולם, שיעור פרשת השבוע, פרשת חוקת. השיעור נכתב על ידי הרב מאיר שפיגלמן. נושא השיעור, חטאם של משה ואהרון. פירושים רבים ניתנו לפרשת מי מריבה, וכולם נדרשו להתמודד עם שתי שאלות מרכזיות העולות מפרשה קשה זו. ראשית, ההקבלה בין פרשת מי מריבה שבפרשתנו לבין פרשת מי מריבה שבפרשת בשלח היא ברורה. חלק מהפרשנים אף הסבירו שמשה חטא בכך שהיכה בסלע, כפי שעשה גם בפרשת בשלח, במקום לדבר אליו. ולמדוע במי מריבה הראשונים, משה נצטווה להכות את הסלע, ואילו בפרשתנו הוא נצטווה לדבר אליו. מעבר לשאלה זו, גם אם נניח שהבנו מהלך את אור של משה, מדוע הוא נענש בעונש כה חמור על העבירה כה קלה? למרות נערות הדיו שנשפחו על פירוש פרשת מי מריבה, ננסה אף אנו להוסיף נדבך להבנת פרשת תמוהה זו. קודם לכן, נוסיף תמיהה משלנו. מדוע נענש אהרון בעתיו של משה? הרי התורה כותבת במפורש שהמטה היה בידיו של משה, הוא שדיבר אל העם והוא שיקע את הסלע. מדוע אפוא נשא אהרון באבון אחיו? נראה גם שעונשו של אהרון הוא חמור יותר מעונשו של משה, שהרי אהרון נפטר עם תחילת המסע לארץ ולא זכה להיכנס אליה כלל, ואילו משה כבש את ארץ סיחון ואוב, שהפכה אחר כך לחלק מארץ ישראל. אם כן, מדוע לא נכנסו משה ואהרון לארץ? בפרשת דברים משה עצמו תולה את אי כניסתו לארץ בחטא בני ישראל בפרשת המרגלים, שנאמר בספר דברים פרק א' פסוק למדזיין, גם בי התענף השם בגללכם לאמור גם אתה לא תבוא שם. ואכן אם נעיין בפרשת המרגלים נגלה שכאשר בני ישראל מעשו בארץ ישראל, רק כלב ולאחר מכן גם יהושע עמדו כנגדם וניסו לשכנע אותם לעלות לארץ. משה ואהרון לא עשו דבר ורק נפלו על פניהם, ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל, ויהושע בן נון וחלב בן יפונה מן האתרים את הארץ קראו מגדיהם, ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד, כנאמר בספר במדבר פרק י' פסוקים ד' עד ז'. ברור לחלוטין שמשה ואהרון לא הסכימו לדברי המרגלים. ככל הנראה, חוסר תגובתם נבע מכך שהם לא היו בארץ. ולכן, אפילו אם היו אומרים שהארץ טובה, הם לא היו מצליחים לשכנע את העם. מכל מקום, חוסר תגובה על חטא כל כך חמור מהווה פגם בהנהגתם של משה ואהרון, ולכן יכול להוות בסיס למניעת כניסתם לארץ. דברי הקדוש ברוך הוא בפרשתנו, יען לא האמנתם בי להקדישני בתוך בני ישראל, יכולים להתפרש כמוסבים גם על פרשת המרגלים, ולא רק על מי מריבה כפי שנרחיב להלן. מיקומה של פרשת מי מריבה. שרשרת המאורעות המתוארת בפרשתנו, ממי מריבה והלאה, מקבילה לשרשרת המאורעות שירו לבני ישראל מאז יציאת מצרים בסדר הפוך. פרשת מי מריבה מקבילה לפרשת קורח, וזאת מכמה סיבות. ראשית, עם ישראל עצמו קושר בין שתי הפרשיות הללו, באומרו, ולו גוונו בגווה אחינו לפני השם, וברור שכוונתם למתים במגפה שבפרשת קורח. נוסיף על כך, בני ישראל טוענים שמשה ואהרון הביאו אותם למקום שהוא לא מקום זרע וטענה וגפן ורימון, בהקבלה לטענת דתן ואבירם, אף לא אל ארץ אבת חלב ודבש אביא אותנו. בשתי הפרשיות משה מוכיח לעם את טעותו בעזרת המטה. בפרשתנו נאמר שמשה לקח את המטה מלפני השם, כנאמר בפרק כף פסוק ת', ונראה שזהו אותו מטה אהרון שהונח לפני השם ופרח. לאחר פרשת מי מריבה מספרת התורה על המלחמה בכנעני. במקביל למלחמה עם הכנעני בחטא המעפילים, שלאחר חטא המרגלים, פרשת הנחשים השרפים מזכירה את פרשת קברות התאווה, שכן בשני המקומות בני ישראל התלוננו ללא סיבה מוצדקת, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אחר כך מתארת פרשתנו כמה מסעות, במקביל המסעות בני ישראל בתחילת ספר במדבר, ומשם מגיעים בני ישראל לבאר ושרים עליה שיר במקביל לשירת הים. ניתן לראות שנוצר לנו מבנה חייסתי ברור. אם נשווה את האירועים והיציאה ממצרים לבין האירועים ממאי מריבה, נראה שהדברים נאמרים בסדר הפוך. בעוד יציאת מצרים, הסדר הוא שירת הים, תיאור המסעות בתחילת הספר, קברות התאווה, המעפילים, קורח, תיאור המאורעות ממאי מריבה הוא מהסוף להתחלה. שירת הבאר שנאמרת בסוף, לפני המסעות בני ישראל, לפני כן הנחשים השרפים, לפני כן מלחמה בכנעני, והראשון מאי מריבה. אמנם קיים הבדל ברור בין שתי הסדרות הללו. תגובת בני ישראל לסדרה הראשונה היא שלילית. לאחר ירידת הסלב בבני ישראל צוברים אותו ומתים במגפה. לאחר חטא המרגלים בני ישראל מנסים להעפיל ונופלים לפני עמי כנען. לאחר פרשת קורח הם מתגוללים על משה ואהרון, ואף לאחר המגפה שפסתה בעם הם באים בטענות למשה, האם תמנו לגבוה? בניגוד לכך, בסדרה השנייה בני ישראל מגיבים למאורעות באופן חיובי. בפרשת הנחשים הם מכירים בכך שחטאו ומבקשים ממשה להתפלל עבורם. במהלך המלחמה בכנעני, בני ישראל פונים ביוזמתם ונודרים נדר להשם. ואכן, השם נענה להם, ואף בשירה מודגש חלקם של בני ישראל, אז ישיר ישראל את השירה הזאת לעומת. אז ישיר משה ובני ישראל בשירת הים. למעשה, נראה שפרשת מי מריבה מסמנת שינוי מהותי בהתנהגותו של העם. בפרשת מי מריבה, בני ישראל לא הכירו בחטאם, ואילו בפרשת נחש הנחושת, הם הודו וחזרו בתשובה. שנאמר בספר במדבר פרק א' פסוק ז', ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו, כי דיברנו בהשם ובך, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. למעשה, זוהי הפעם הראשונה שבני ישראל מודים בחטאם. בפעמים הקודמות, בדרך כלל, הם רק באו בטענות ונסוגו לאחר שקיבלו עונש בלי להודות בכך שהם חטאו. פרשת נחש הנחושת. נאמר בספר במדבר בפרק א' פסוק ח', ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. מדוע הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לעשות נחש נחושת? במקרים מסוימים, כאשר משה התפלל עבור בני ישראל, הקדוש ברוך הוא לא דרש מהם שום מעשה נוסף. כך במרגלים, לאחר תפילת משה הקדוש ברוך הוא סלח לבני ישראל. כך לאחר שמרים הצטרעה ומשה התפלל בעבורה. כך לאחר חטאם של בני ישראל בפרשת קורח. וכך היה אף בחטא העגל. במקרה זה, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לעשות נחש שירפא את בני ישראל. נראה שהקדוש ברוך הוא מבקש ללמד את בני ישראל שאין צורך במשה כדי לרפא אותם. לאחר שבני ישראל הבינו שהם צריכים לחזור בתשובה ולהודות בחטאם לפני שהקדוש ברוך הוא יסלח להם, הקדוש ברוך הוא מבקש ללמד אותם דבר נוסף. המגפה אינה פורצת ומפסיקה בשל תפילתו של משה. לא ידיו של משה הם העושות מלחמה, ואין הדבר תלוי אלא בהם. לבני ישראל היה ברור שהנחש הנחושת אינו ממית ואינו מחיה, אלא בזמן שהם מכוונים את ליבם כלפי מעלה, הם ניצלים. פרשת נחש הנחושת מסמנת את הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מוותר על משה המתווך בינו לבין העם, ומציע לבני ישראל להתפלל אליו ישירות. בעקבות זאת, ניתן לראות שאף באירועים הבאים בפרשה בני ישראל פועלים בעצמם. בתיאור כיבוש ממלכת סיחון, התורה מתארת את הכיבוש כפעולה של בני ישראל, שכן הם אלו ששולחים אליו מלאכים. התנהגות זו מהווה התקדמות לעומת המלחמה באדום, שלפני פרשת נחש הנחושת, שם משה שלח את השליחים, ורק לאחר שפניהם הושבו ריקם, בני ישראל שלחו עליהם שליחים נוספים. במלחמה בסיחון לא מוזכר שמשה שלח את השליחים, ואף בהמשך המלחמה משה אינו פועל כנציג הקדוש ברוך הוא, אלא כמנהיג רגיל. הוא שולח מרגלים ואינו פועל בעזרת נס. כמו בפרשת המעפילים, גם במלחמת סיחון בני ישראל פועלים ללא סיוע של משה, אולם בעוד ההפלה הייתה שלילית, המלחמה בפרשתם היא מוצדקת כמובן. התמורות במנהיגותו של משה. מדוע התורה מדגישה את חסרונו של משה בפרשת נחש הנחושת ובמלחמת סיחון? לכאורה ניתן היה להבין שזוהי תוצאה של חטא מי מריבה. כיוון שמשה אינו עתיד להיכנס לארץ, וממילא עם ישראל צריך ללמוד להתקיים גם בלי משה, למעשה ייתכן שניתן להציע פירוש עקרוני יותר. נראה שחוסר הזכרתו של משה נובע מחיסרון במנהיגותו. החל מפרשת קברות התאווה, קיים פיחות מתמיד במנהיגותו של משה. משה ביוזמתו מעביר חלק מסמכויותיו לזקנים, מרים ואהרון מערערים על מנהיגותו. בפרשת המרגלים כיבוש הארץ מועבר, לפחות בצורה סמלית, לנציגי בני ישראל. ואף כאשר הנציגים אלו פועלים בצורה לא נכונה, משה לא מגיב כראוי. ערעורו של קורח על מנהיגותו של משה היה אפשרי רק בשל הפיחות שחל במנהיגות זו ובשל חוסר פעילותו של משה. ניתן אפוא להבין שהקדוש ברוך הוא הדגיש בפרשת מי מריבה שמנהיגותו של משה מסתיימת. ואכן, קיים הבדל בולט בין פרשת מי מריבה הראשונים לבין פרשת מי מריבה שבפרשתנו. במי מריבה הראשונים משה צווה לקחת את המטה שהוא היכה בו את היאור, משמע את מטהו שלו. במי מריבה השניים לעומת זאת, משה לוקח את המטה מלפני השם, וכפי שבואר לאל, מטה זה ומטהו של אהרון, שהונח לפני השם ופרח. משה נצטווה לקחת דווקא מטה זה, כדי לסמל שהנס כאן אינו נעשה בזכות משה, אלא בזכות נציגיו של הקדוש ברוך הוא, שבט לוי, שאהרון עומד בראשם. מסיבה זו הקדוש ברוך הוא גם מדבר כאן אל משה ואל אהרון כאחד, ואינו מדבר אל משה בלבד כמו במי מריבה הראשונים. חטאו של משה. מעתה יכולים אנו לנסות לנחש מה היה חטאו של משה. מה משה היה אמור לומר לסלע? ברור שהוא לא היה אמור לבקש ממנו בנימוס להיפתח. אם המגמה הייתה להראות שהסלע נבקע בזכות הקדוש ברוך הוא ולא בזכות משה, סביר היה שהקדוש ברוך הוא יתגלה ויגרום בעצמו, ללא תיווכו של משה. לבקיעת הסלע ופריצת המים ממנו. לפי כיוון זה, ייתכן שמשה היה צריך להזמין את ההתגלות, לומר את 13 המידות, לקרוא לקדוש ברוך הוא או כל דיבור אחר מעין זה. כיוון שמשה היכה בסלע, הוא מנע את ההתגלות לבני ישראל, שכן בכך הוא פעל כמתווך. בעקבות זאת, נשללה מבני ישראל היכולת להגיב בעצמם למאורה זה. ההקעה בסלע הוכיחה שמשה אינו מסוגל לעמוד מן הצד בלי לפעול, ולכן אין הוא יכול להיכנס לארץ בלי להניג את העם. ממילא נגזר עליו שלא להיכנס לארץ. עד כה ניתן היה לחשוב שמשה ייכנס לארץ כאחד האדם ולא כמנהיג וכמתווך בין בני ישראל הקדוש ברוך הוא. כיוון שמשה הוכיח שהוא אינו יכול לעמוד מן הצד, נגזר עליו למות במדבר. בדרך זו, ניתן גם להבין מדוע נענש אהרון. כיוון שהמטרה הייתה להמעיט את פעילותו של משה, העובדה שאהרון לא פעל ולא עשה דבר נזקפת לחובתו. שהרי דווקא לדברי אהרון הייתה יכולה להיות משמעות מרכזית במקרה זה. כל העדה כולם קדושים. בפרשה הקודמת למדנו שקורח טען כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. בעיקרו של דבר, טענה הזו היא טענה נכונה, וחשוב להפנים אותה. יכולת עם ישראל לפעול מותנית בהכרתם שהם עמו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל לכן מכיר בכך. ולכן הוא אומר, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה? הכרה מעין זו של עם ישראל כלפי עצמו, לא כמעט שלא מצאנו לפני פרשתנו. מהכרה זו נגזר גם שהעם מסוגל לתקשר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, בלי תיווכו של משה, לעומת מתן תורה, כאשר בני ישראל חששו שהמגע הישיר עם הקדוש ברוך הוא יהרוג אותם. בפרשתם, הקדוש ברוך הוא מבקש לחנך אותם, שהם יכולים לשאת עליהם את עיניהם למעלה, ללא חשש ולהינצל. עד כאן להיום. שיהיה לכולם שבת שלום.